ויעש משה נחש נחושת, נחושת, וישימהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש, וביט אל נחש הנחושת וחי. יש שם סיפור שעם ישראל דיבר נגד המן, ואז הם קיבלו עונש, שבאו נחשים ונשכו אותם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אחרי שחזרו בתשובה, לקחת נחש מנחושת, לשים אותו גבוה, וכל אחד שיסתכל על הנחש, אז זה החזיר לו את הבריאות והרפואה. והיית במשנה על זה, אומרת המשנה במסכת ראש השנה, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, מה שבעצם מביא להם את הרפואה, זה לא הנחש מנחושת, אלא המבט כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. הנחש היה רק הסמל שעליו הם הסתכלו. וקשה, שואל אדמו"ר הזקן, למה לילה נחש כלל? למה צריך בכלל לשים נחש? יגיד להם, מסתכל כלפי מעלה ולחשוב על הקדוש ברוך הוא, למה צריך את הנחש הזה? אלא היה צריך להיות כתוב ככה, והיה אם נשך הנחש, הסתכל כלפי מעלה, זהו. ועוד שאלה נוספת, מהו ההסתכלות כלפי מעלה? למה בכלל צריך להסתכל למעלה? הלא מבואר בעניין תפילה, הרי בתפילה כתוב הסדר, שהוא עיניו למטה. וליבו למעלה. אילו פה הוא אומר שהעיניים יהיו גם למעלה, מה הפשט? הוא להבין, זה להבין מה קורה כנקדים לחקור בעניין ירידת הנשמה בעולם הזה. למה ירדה הנשמה לעולם? כי עיקר תכליתו, התכלית העיקר של הנשמה, לדבק בקונו באהבה ויראה. כדי שיוכל להיות דבוק בבורא עם אהבה ויראה כאן בגוף. עיקר הדביקות הוא בתפילה. מה לתפילה? זה ההזדמנות ששם הדביקות עם הבורא היא הכי נעלית. שהתיבות הם יותר קרובים להבנת האדם. המילים האלה של התפילה הם מילים שהוא מבין מה הוא אומר, וזה יכול לעורר אותו. ובוודאי, קודם צאת הנשמה בעולם הזה, לפני שהנשמה ירדה לעולם, וגם אחר הסתלקותו מן הגוף, אחרי 120, הוא מתדבק יותר באהבה ויראה פנימית. ודאי שהדביקות של נשמה לבורא, בלי גוף, היא הרבה יותר חזקה. שהגוף אינו מניחו לעבוד את השם. ואדרבה, מחמת חומרו, בגלל החומריות של הגוף, יכריח את הנשמה ליהנות אף מגופניות. אז להפך, כשהוא נמצא בגוף, הוא בדרגה פחותה, ואף כי הנשמה אינה רוצה בזה, הנשמה לא רוצה את הגופניות הזו. כי מקור חוצבה, חלק אלוקה ממעל, הנשמה נחצבה ממקום עליון, הוא רצונה להידבק בבורא יותר, היא הייתה רוצה בכלל שלא יהיה לה שום שייכות עם עניינים של גוף. אבל למה הקדוש ברוך הוא הכניס אותה לגוף? והנה מבואר בזוהר, הזוהר אומר ככה, מאן דלא מאפך מרירו למיתקא, מי שלא הופך מר למתוק, לית ליה חולקא בעלמא כלום, אין לו שום חלק שם למעלה. זאת אומרת, אז בגלל שכדי שיהיה לו חלק למעלה, צריך להפוך מר למתוק, שלחו אותו לתוך גוף, שהגוף הוא מר, וצריך לעבוד על זה, להפוך את המר למתוק. כי זה כל האדם לא נברא אלא בשביל זה. בן אדם נברא בשביל העבודה הזו להפוך את המר למתוק. איך עושים את זה? בעיקר בזמן התפילה. שהרי בבית ראשון לא היו מתפללים כלל. בית ראשון לא התפללו. אז לא בגלל שלא הייתה את העבודה הזו. לא היה צריך את התפילה, כמו שיסביר עוד מעט. גם בבית שני, שכבר כן הייתה תפילה, אבל תקנו אנשי כנסת הגדולה תפילה קצרה. ובוודאי כל העבודה שלהם לא היה גם אצלהם, גם בבית ראשון, גם בבית שני, כמו היום. מה עיקר העבודה? כי אם על דבר זה, העבודה לא נשתנתה. העבודה נשארה להפוך מריר ולמתקה. להפוך מר למתוק. רק הצורה איך עושים את זה, זה משתנה מתקופה לתקופה. והעניין הוא, מה זה נקרא להפוך מר למתוק? מה עיקר העבודה? כי הדינים נמתקים בשורשם. דין זה מרירות. אתה רוצה להמתיק אותו? תלך לשורש שלו. כי בשורש שלו הכל מתוק. כל מה שהוא נראה דין ומר זה כי הוא נפל למטה. אז העבודה שלך לחפש כל דבר על את השורש שלו, ואחרי שתגלה את השורש שלו הכל יהיה בסדר. נסביר את זה יותר בהרחבה. דיני, כל רעות ודינים רחמנה ליצלן שנתעברו בעולם, כל הדברים הלא טובים שיש חלילה בעולם, שורשם ומקורם המחיה אותם, השורש שמחיה את כל הדברים האלה הוא טוב. כמשל הזונה עם בן המלך המבואר בזוהר. אז מה הזוהר אומר? שהמלך שולח את הזונה לפתות את בנו להיכשל. אז בפועל ממש היא באה להכשיל אותו. אבל מי מחיה אותה? מי שלח אותה? המלך, האבא שאוהב את הבן שלו. שכל רצונה וחפצה, מה הרצון האמיתי של אותה אישה? שלא לציית אותה, הוא הייתה שמחה לחזור למלך ולהגיד לו, הבן שלך לא מקשיב לי והוא אדרבה, בסדר גמור. ובזה תתענג יותר שתהיה אהובה למלך. היא תהיה הרבה יותר שמחה אם היא תחזור למלך ותגיד לו שהבן לא מקשיב לה. מה שאין כשמפתה אותו ותוכל לו, אם היא כן תכשיל אותו, אין זה רצון המלך, אז היא יודעת שזה לא יהיה שמח למלך לבשר לו שהבן נכשל. וזהו מאמר הזל. חזר אומרים ככה, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. אז גם השטן שהוא בא להכשיל את הבן אדם, הוא באמת מתכוון לשם שמיים. מה הוא באמת רוצה? שלא תשמע לו, אדרה לו. ובמקום אחר אמרו, לכאורה הוא שואל, במקום אחר כתוב להפך, שהשטן נתן עיניו במקדש ראשון והחריבו. אז השטן גרם לחורבן, משמע שנתקנה בו. אז מה קורה עם השטן הזה? הוא רוצה לשם שמיים? או שהוא רוצה להחריב? אז תלוי איך אתה מסתכל על השורש שלו, או על הציור שלו למטה. והעניין הוא, ששורש הרע מחייהו, אם תסתכל על השורש שלו, הוא טוב. כמובן בזוהר שם, מה זוהר אומר? וכי יש עבדה דמרית במרי, או יש שבט שרוצה למרות באדון שלו. הגם שיש כמה עבדים המתפרצים מאת אדוניהם, אחורה במציאות אנחנו כן רואים שיש עבדים שהם בורחים מהאדון, הם לא רוצים לשמוע בקולו, אומנם הם בשר ודם וחיותם נפרדים זה מזה. כשמדבר בעבד גשמי, ודאי יכול להיות, כי העבד והאדון הם לא מהות אחת, אז העבד היה רוצה לברוח מהאדון. אבל עבדי השם, כשמדבר ביהודי, שמקבלים חיותם ממנו יתברך והוא מחיה את הכל, איך יש חיות לדבר שכנגדו? אז בעצם לא היה יכול להיות משהו שהוא נגד השם, אז הכל היה צריך להיות בטל להשם. אז איך באמת יש מציאות כזו של עבדים, היינו יהודים, או מציאות של רע? ומשנה, מה עונה הזוהר? שהוא על דרך משל הזונה עם בן המלך. זאת אומרת שבשורש הכל טוב, כשזה משתלשל למטה, זה מקבל ציורה. וזהו דבר המחיה את כל הרעות. ושורשם למעלה הוא טוב. כשיורד למטה, על דרך ההשתלשלות, נעשה באמת רע גמור ודינים גמורים. אין במילי דאלמה ואין במילי דשמיים. והנה, אחרי שבן אדם יודע את הסוד הזה, אז כשבא לאדם איזה איסורים רחמנא ליצלן, אדם קורא לו חלילה בגשמיות משהו שלא נעים לו, יחשוב, אז מה הוא צריך לחשוב כדי להסתכל נכון על הדברים? כי לא למראה עיניו ישפוט, אל תסתכל על הדבר שזה נראה לך בעיניים, שראו, אלא באמת שורשו הוא טוב. האמת שהכל טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה כאן רק טוב. כי ממנו יתברך לא תצא הרעות, כי אם רק טוב גמור, אם זה טוב גמור, אז למה אני לא מרגיש שזה טוב? רק שהוא אינו מושג, פשוט פה למטה אתה לא מרגיש ומשיג את הטוב האמיתי. בשביל שלא יוכל לרד לעולם השפל, כי הטוב האמיתי הוא כל כך גבוה, העולם לא כלי אליו ונשאר למעלה. אבל האמת שהוא רק טוב. וזהו נקרא מייחלה דקיק. מייחלה דקיק זה כמו חוד דק, משהו מחיצה דקה. שהוא באמת חיותו יתברך. זה מחיצה דקה, שמצד אחד של המחיצה זה אלוקות, מצד השני של המחיצה זה נראה רע. אתה רק צריך לעבור את המחיצה הדקה ולראות האמת, אז תראה שהכל בסדר. וזהו, זה נראה, על פי זה נבין עוד מאמר חזל. אומרים ככה, בכל מאודיך, מה זה בכל מאודיך? מאודיך, מה זה מאוד? כמאמר, טוב מאוד, כתוב שהקדוש ברוך הוא ביום שישי של הבריאה, ויאר את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? אומרים חזל, טוב זה מלאך החיים, מאוד, אתה יודע מה זה טוב מאוד, זה מלאך המוות, שהוא טוב מאוד בלי שיוב וגבול. רגע, אז מלאך המוות הוא יותר טוב ממלאך החיים? כן, בלי גבול הוא יותר טוב. רק הטוב שלו הוא כל כך טוב שהוא נשאר למעלה. אלא שעדיין לא בא לידי גילוי ואינו מושג, אנחנו פה למטה לא יכולים להשיג את הטוב הגדול שלו. וזהו, זה גם שהפסוק אומר, יסור ישרני יודקי, שיש לילדם מסורים, תדע לך שהשורש שלו זה יודקי, שהוא בתחילת השם, יודקי זה יותר גבוה מבבקי, שם הוויה, שתי האותיות הראשונות הם מאוד מאוד גבוהים, תחילת התגלותו שעדיין לא בא לידי גילוי ואינו מושג, שעדיין לא נתגלה הכל, אז פה למטה זה כאילו איסורים, אבל באמת זה טוב. וזהו עניין נחום איש גמזו, נחום איש גמזו, כל מה שקרה הוא היה אומר גמזו לטובה, איך הוא היה מסוגל? כי הוא היה רואה כל דבר את השורש שלו, אז כל דבר הוא ראה באמת שזה טוב, שהיה אומר גמזו לטובה, שהיה מתבונן באמת, ששורש הרע הוא הטוב, והביאו למעלה אל שורשו למקום עין, ושם היה יכול לעשות השתנות. נחום משגם זה היה כזה גבוה, שהוא היה נחום, איש גמזו, למה קראו לו איש גמזו? כן, כל דבר הוא אמר, גמזו לטובה. אז הוא הסתכל על כל דבר על הטוב, הוא כל כך התרומם, שהוא באמת הגיע לטוב, ואז שהוא הגיע לטוב, הוא עשה את השינוי שגם פה הוא יהיה טוב. אז באמת היה לו הרבה סיפורים, שהכל השתנה אצלו כפשוטו, גם בגשמיות לטוב, כי הוא היה מסוגל, ברגע שהיה מסוגל להגיע למבט הנכון, אז זה הפך להיות גם טוב פה למטה. עוד דוגמה לדבר, כמר אמר רבי חנינא מנדוסה, שם סיפור בגמרא, הבת שלו זה רצה להדליק נרות שבת, ולא היה שמן, אז היא שפכה בטעות, כי לא היה משהו אחר, שפכה חומץ. עכשיו התברר שזה חומץ, שכבר שבת נכנסת, ואי אפשר כבר להחליף, זה כבר בשנייה האחרונה, אז מה, היא לא תדליק נרות שבת? מה אמר, אז זה מצב רע, כאילו קרה טרגדיה, הולך להפסיד מצווה. מה אמר רבא של הרבי חנינא מנדוסה? מי שאמר לה שמן וידליק, הוא אמר לה חומץ וידליק. הוא שינה את הצירופים ונהיה, והחומץ זה דלק. זאת אומרת, מתברר שהמצב הרע הוא לא רע, הוא באמת טוב. וזהו עניין התפילה. כל זה בא להקדים שאדם פה בעולם הזה ירד כדי להפוך את המר למתוק. אדם מתפלל, מה המטרה בתפילה? שבגוף האדם בעולם הזה, כאילו הנשמה מרגישה, בשמה נפלתי לתוך גוף, כל כך רע, הגוף מפריע, מבלבל, אומרים לה, לא, התפילה הוא שאתה תגלה שמה שנראה לך רע הוא באמת טוב. שהנשמה בתוך הגוף סובלת צרות ואיסורים, שרצונה לדבק ביוצרה והגוף אינו מניחה. אז זה סבל הנשמה. כמו גלות השכינה שמוכרחת לחיות גם הרשעים, סבל השכינה. כך הנשמה מוכרחת לחיות את הגוף. וכל כוונתה, מה באמת הכוונה, למה הנשמה ירדה למטה, אינה בשביל עצמה. הנשמה לא צריכה את כל הירידה הזו. להפך, היא מפסידה כרגע. רק בשביל להעלות הגוף מאפר. וצריך לבררו ככסף ביד הצורף. כמו שהצורף לוקח גוש, שם הרבה פסולת, הוא צריך לעשות את עבודת הבירור. איך הוא עושה את עבודת הבירור? הוא מכניס את זה לתוך תנור חם, לתוך הקור, והחום גורם להפריד את המתכות. ואז הוא יכול להפריד את המתכת הטובה, הכסף, והוא עולה למעלה, ואת השיגים נזרק למטה. זה התפילה. כל מה שיש תערובת יותר, ואם השיגים הם קטנים, שהם לא ניכרים כל כך, אז הם עושים את זה לקור, ההיתוך, בחום נמוך, זה לא יעזור. אם הפסולת היא גסה, זה יעבור, אבל אם התערובת היא העצומה, צריך חום יותר רציני כדי להוציא את זה. צריך לברר וללבן בלהב אש היותר גדול. אותו דבר בנמשל. כן, צריך לברר הגוף מהיצר הרע. לכן התפילה צריכה להיות חמה. שהחום של התפילה יכול לעשות את הבירור הזה. ולהביאו אל שורשו, תגלה את השורש האמיתי הטוב. כמשל, בן המלך עם הזונה, וכל מה שיש תערובת רע ביותר, צריך להפריד על ידי אש יותר גדול. וחזק בתפילה לדבק בקונו. ולכן, בבית ראשון, שלא היה הרע הרבה, לא היו צריכים לתפילה בהתלהבות. בכלל לא היה צריך להתפלל בבית ראשון. כי לא היה כזה רע כל כך הרבה, אז בקלות הם היו גורמים את הזיכוך. איך? כי אם כל מעשיהם היה להביא הרע והדינים אל שורשם, על ידי הקורבנות היה דיים. קריבו קורבנות וזה הספיק. אבל בבית שני, שכבר העולם נהיה ירוד יותר, התחילו לתקן התפילה, אבל אז והייתה קצרה. למה? לפי ערך הצטרכו את האש ואת ערובת הרע שהיה בקרבם. אז היה מספיק תפילה קצרה, והחומן מעט זיקח אותה. ואנחנו היום בזמן הגלות, צריכים להתפלל יותר ויותר בהתלהבות מאוד. וכן בכל דור ודות למטה, ככל שיורדים יותר נמוך, צריך להתפלל בהתלהבות גדולה. ולא כאח שהוא דרי. זה שאנחנו צריכים להתפלל יותר בהתלהבות, לא כי הדור שלנו יותר מוכשר, להפך. עד רבה, מפני גודל הרע אשר נתערב ונתרבה בכל דור ודור. צריך להפרידו על אש חזק בתפילה ולברר הרע אשר בקרבו ולהביאו על שורשו. כמשל, בן המלך עם הזונה הנעל, שיחשוב החיות של הרע מחייהו, איך יש לו חיות מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאדם ידע להסתכל נכון על כל דבר וידע שהכל באמת מהקדוש ברוך הוא, כי בלעדו לא היה יכול לחיות. אז זה ההתבוננות בתפילה, שאדם יראה שהכל אלוקות. והקדוש ברוך הוא מחייהו על דרך הנעל. אם כן, אם הכל בא מהקדוש ברוך הוא, וממנו לא יוצא רע, אם כן אין רק כלל. וכן כל האיסורים בענייני עולם הזה, כשחושב על דרך הנעל, כשאדם מתייחס לכל האיסורים שיש לו, מסתכל על זה נכון, התפרדו כל פועלי אבן, אז פתאום אין איסורים, אין רע, הכל משתנה. וכעניין נחו משגם זו, בדיוק כמו שנחו משגם זו שמסופר עליו, גם כל הצדיקים היו על דרך זה. כל הצדיקים היו גם כן, זה לא רק נחום איש גמזו, היה לו מבט כזה. כל הצדיקים, למה מציינים את נחום איש גמזו? כי הוא, רק נחום איש גמזו, היה יכול לשנות המשכה מלמעלה למטה, שיהיה נראה באמת למטה שהוא טוב בגשמיות. כל הצדיקים המשיכו להרגיש בגשמיות לא טוב, אבל המבט שלהם בראש שינה מבט. אנחנו בשגם זה יכול לגרום כזה שינוי שגם למטה זה יהיה טוב. זה ההבדל ביניהם באיזה צורה, כן? ולכן נקרא גם זו. מה זה גם זו? שהוא מושג. יכולו להשיג את זה ממש בגשמיות. אבל כל הצדיקים, אפילו שהיה מחשבותם על זה הדרך, כל הצדיקים, אפילו שגם הם, המבט שלהם היה כמו נחום, היה נשאר למעלה, אבל זה נשאר רוחני. כך, כמו שהיה בתחילה, בלי מושג התורה בו. עכשיו נחזור לשאלה שהוא אמר בתחילה, מה היה עם הנחש שכשעם ישראל קיבל נשיכות, אמר להם משה רבינו, אני אשים נחש למעלה, ואתם תסתכלו, ואז תתרפו. אז הוא שאל, בשביל מה אני צריך לשים נחש? אם המבט הוא כלפי הקדוש ברוך הוא, בשביל מה צריך את הנחש? וזהו עניין נחש, הנחושת, שהיה צריך לשימו על הנס, שהיה צריך לה, מה הכוונה? להגבעת הנחש למעלה, הוא מסתכלים כלפי מעלה. כלומר, שלא יחשוב שהנחש נפרד. אל תחשוב שהנחש שנשך אותך פה, זה איזה בעיה, ואתה צריך עכשיו לחפש משהו אחר. אם כן הוא רע ממש ונשאר רע. אם אתה תחשוב שהנחש שלמטה הוא נחש רע, אתה צריך לברוח ממנו, אז באמת יש לך בעיה, אז זה יכול להקיש לך עוד הפעם. אבל כשיחשוב את הנחש בהגבעתו למעלה בשורשו, קח את הנחש הזה, תרומם אותו, תסתכל על השורש שלו. מה תראה? שאינו נפרד מאיתו יתברך. וחיותו משם, אז הוא טוב, על דרך משל הזוניים בין המן החלל. הנעל, אם כן, אין רע יורד מלמעלה. ולכן היה נחושת. למה עשה אותו משה דווקא מנחושת? שמשתנה לכמה גוונים על ידי עין. אז הגוונים שמשתנה, זה מה זה אומר? זה כמו אנחנו משגם זו. אפשר לשנות, להמתיק אותו. דהיינו, במקום שהוא יהיה בגוון של מקיש, אז הוא יהפוך להיות לגוון של מרפא. והמבין יבין.